כן.
הרב אמר בשיעור הקודם שבאדם הזה פגע לילד בארבע יסודות שמכסים אותם, ואחד מהם זה הייתה חוכמתו. אבל איך זה נגיד באדם הוא... באדם שהוא מפורסם שיש לו תכונה איזשהו יוצא דופן, הגדול מהרגיל, הוא יודע את זה טוב טוב, וגם אחרים יודעים את זה, ואז מי שאומר לו אתה טיפש, מאוד שהוא חכם, הוא לא נעלם מזה, כי הוא יודע את זה טוב טוב שהוא חכם. אז איך זה פגע בו?
כן, אבל האדם החכם הוא גם מצפה שיתייחסו אליו בהתאם. האיש הזה לא אמר לו שהוא טיפש. הוא פשוט לא נהג בו כראוי לחכם. וזה הבעיה. כשאדם הוא חכם, הוא מצפה שיתנהגו אליו בצורה מסוימת. ואם לא מתנהגים אליו בצורה כזו, זה מכעיס אותו. וזה מה שהוא עשה בעצם, הוא לא התנהג אליו כראוי לאדם חכם. ופה הייתה הבעיה. כן? הוא לא אמר לו שהוא טיפש. הוא לא אמר לו שהוא בכלל לא יודע גמרא. זה הוא לא אמר לו. מה שהוא כן עשה, הוא לא נתן לו את הכבוד המגיע לו על זה שהוא יודע את כל השס. הוא לא ירער על זה שהוא יודע את השס. אתה יודע את השס, אבל לא תקבל את הכבוד שמגיע. למי שיודע את השס. כי אדם לא מסתפק, אדם חכם, הוא לא מסתפק רק בעצם החוכמה. כן? הוא רוצה גם את ה... הייתי אומר, את הכבוד המגיע לו על כך. כן? שיש לך מעלה מסוימת, כן? אדם שיש לו מעלה מסוימת, הוא מצפה לזכות בגינוני הכבוד שנותנים לו על כך. זה שני דברים שאתה מבין, זה החוכמה וגינוני הכבוד הם ביחד. אי אפשר להפריד אותם, כן? יש ציפייה טבעית, ספונטנית, אצל אדם החכם שינהגו בו כבוד. גם התורה מצווה שינהגו בו כבוד. זה הולך ביחד. ועל זה הוא ניסה להרער, על הליכות הכבוד כלפי הלל. זה העמיד אותו בניסיון. כן, אבל זו הבחינה שהוא עשה, הוא רוצה לראות אם אין לו ביטול. אצל הלל כל החוכמה הביא אותו לביטול. לכן הוא לא מתפעל מזה שלא מכבדים אותו. זה בדיוק העניין פה. טוב, אנחנו בעמוד 70, וראינו כבר שבאמת הכעס הוא תולדת הגאווה. עם אלה, כל הניסיון פה הוא היה לבחון את הלל במצב הגאווה שלו. מצב הגאווה. כן, כמו ששאלת כאן. כן? להחסיר מכבודו של הלל. כן? להחסיר מכבודו של הלל. הלל כחכם והלל כנשיא בישראל. שתי נקודות כבוד מאוד משמעותיות, המעמד של הנשיאות והחוכמה. כן? שתי נקודות שעליהם יושב, או חלקים משמעותיים מאוד בדימוי של הלל, כחכם וכנשיא. זה שני חלקים מאוד משמעותיים בדימוי עצמי שלו. כן? עכשיו בואו ונראה איך הוא מגיב על כך שמפקפקים או שלא נוהגים בו, כשורה. האם הוא יכעס? או מילים אחרות, האם הוא גאוותן? זו השאלה. וראינו שבדברי חז"ל, שאדם כועס, הוא בעצם ממליך אל זר בקרבו. אל זר זה ביטוי שאופייני בדרך כלל לגאווה. כן? לכאורה חז"ל לא עושים פה את ההבחנה הזו. אתה מדבר על כעס ואתה מדבר על אל זר. אתה מדבר על כעס ואתה מדבר בעצם על גאווה. מה פתאום? הוא כועס, הוא לא מתגאה. תשובה, הכעס, הוא הגאווה. הוא תולדה של גאווה. זה מה שאמרנו פעם שעברה. בפסקה הראשונה, אחרי הסיפור, נכון? האל הזר הינו, אתם רואים? כן? בסוף הפסקה הזו, כל השיטות בהם נקט האיש. האל הזר הינו למעשה אליל הפולחן העצמי. זה האל הזר. כן? אליל הפולחן העצמי. שאדם לא רואה את קיומו הפרטי כחלק מה, אלא רואה את קיומו הפרטי כמשהו עצמאי, נפרד ונבדל מן המציאות. כלומר, אני הראשית, בי הכל מתחיל, אני הכל, אני שולט. כן? זה נקרא פולחן העצמיות. בדרך כלל אדם שנופל בגאווה, שימו לב, אדם שנופל בגאווה, הוא נותן לעצמו משקל גדול מדי. הוא לוקח לעצמו יותר מדי על חשבון אחרים. כי יש לו נטייה לנחס לעצמו דברים. כן? ממש כמשפט הראשית. כמו שהראשית היא כוללת הכל, אז אם אני ראשית, אני כולל הכל. אז הזמן הוא שלי, כסף הוא שלי, הכבוד הוא שלי, הכל שלי. ברגע שאנחנו רואים שמתחילים למשוך לעצמנו תשומת לב, על חשבון אחרים, סימן יש בנו, סליחה, אם אנחנו מרגישים שאנחנו מנסים למשוך תשומת לב לעצמנו, סימן שיש בנו איזשהו פרקוס של גאווה. פריט שאדם מתחיל ליצור חוסר איזונים בין המציאות הפרטית שלו לבין הפרטים האחרים במערכת שבה הוא נמצא, זה סימן לגאווה. כל הפרת איזון בין מקומי למקומם של אחרים, כן? זה עניין של גאווה. והגאווה יוצרת חוסר איזונים מאוד חריפים, היא לוקחת אלינו המון, ולאחרים לא נשאר. לא נשאר. לא נשאר להם אוכל, לא נשאר להם תשומת לב, לא נשאר להם זמן, לא נשאר להם מקום. אנחנו לאט לאט הולכים ובולעים את חלקם של אחרים. זה עיקרון, שבע הפרות הרעות שאוכלות את הפרות הטובות. זה הגאווה, כן? שהגאווה היא בולעת את הכל, זה כמו חור שחור, שהוא בולע את הכל, הפרט בולע את הכל אליו ומנסה ליצור מרכז כובד אלטרנטיבי למציאות הבורא. למציאות הכללית באמת, כן? שדווקא לשם נאמר, השם מלאך גאות לבש. ואכן הגאווה זה אחד מלבושיו של הקדוש ברוך הוא, כן? כי לא ראוי באמת הגאווה. ודאי שלא ראוי גאווה. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והיהוד, לכל אשר בשמיים ובארץ. לא, זה באמת ראוי. אבל אדם שמתלבש בלבושי מלכות של גאווה, זה כבר בעיה. לא ראוי. אנחנו צריכים להיות ונפשי כאפר לכל תהיה. הפרט, הנוכחות של הפרט צריכה להיות כזו, שבעצם מאפשר לכל סביבתו לפרוח, ונפשי כאפר לכל תהיה. כן? אין הכוונה להשפיל אותנו. אבל המציאות הפרטית שלך היא צריכה להיות כמו אפר. באיזה מובן? שכל מי שנמצא בסביבתך, הוא מרגיש כמו שמרגיש זרע בתוך האדמה. הוא פורח. הוא צומח. הנוכחות שלך צריכה להיות כמו קרקע. שכל מי שנמצא בסביבתך הוא כמו זרע שמצא את המקום שלו באדמה. והוא צומח. אתה מעניק לו מצא לגידול. ברגע שאתה, הנוכחות שלך היא לא מצא לגידול. ברגע שסביבתך אנשים נרמסים, נדחים, מזולזלים, לא מרגישים נוח להיות הם עצמם, משהו פה לא טוב. אתה מנסה לקחת לעצמך יותר מדי. זה נקרא אליל הפולחן העצמי. כדאי לשים לי הדברים אלו, הגאווה מופיעה בניואנסים רבים, אבל העיקרון המנחה של הגאווה זה, כפי שאמרתי כאן, הפרת האיזון, כן, בין מציאותי ונוכחותי לבין מציאותם של אחרים, דעותיהם, כן, צרכיהם הגופניים, צרכיהם הנפשיים. כך בוחנים את זה, כן.
אפשר להבין את המשפט, העולם לא נברא אלא בשבילי. יש משפט כזה.
עולם לא נברא בשבילי, בא לומר שאדם מצד נשמתו, באמת הוא ראוי שהכל ישרתו אותו. כן? כך כתוב, שאם שניים הם, אני ובני הם, שכל העולם כדאי בשבילי ובשביל בני. כך אומר רשב"י, עליו ועל בנו, רבי אלעזר. כן? כל העולם כולו כדאי בשבילי ובשביל בני. דבר מוזר. מסביר הרב קוק, שרשב"י ובנו הם מחזיקים באישיות שלהם. הם מחזיקים אידיאלים כל כך נשגבים, שכל העולם כולו ראוי להיות אמצעי כדי להוציא לפועל את האידיאלים האלו. אבל זה נאמר על אדם שמגלה את נשמתו. אם אני כאן, הכל כאן. כן? כך אמר רבן שמעון גמליאל כמדומני, בשמחת בית השואבה, אם אני כאן, הכל כאן. על איזה אני הוא מדבר? על האני האלוקי. מצד האני האלוקי, בשבילי נברא העולם, זה ברור. אם אני באמת מבין את המגמה של לשמה אני נולדתי, אז השמש הבוקר זרחה בשבילי. אבל אם אני לא מבין את המגמה, אם אני חי חיים חומריים, השמש לא זרחה בשבילי. לא בהכרח. אם אני חי חיים חומריים ולא מכיר את האידיאלים ואת הטוב, ולא חי בשביל זה, לא. מוטב נתהפכה שלייתו על פניו. זאת אומרת, יש פה איזו גישה, כלומר, מצד פרטיותך, מצד פרטיותנו, אנחנו לא שווים כלום. כך אומר רוחות צדיקים. מהי הענווה? שלא יחשוב את עצמו לכלום. מצד מה הולך עכשיו? מה, אני כלום? יש לי נשמה. מצד פרטיותו. מצד פרטיותנו אנחנו כלום. שום דבר. כלום. כל ערכנו הוא מתברר ומוצדק רק על פי ההכרה שלנו בחלקים הרוחניים שלנו. כשאדם חושף את המימד הרוחני שבו, יש בו ממידת אלוקים. כמו שהקדוש ברוך הוא, הכל שלו, במובן זה, לפי מדרגת הגילוי של הנשמה שלך, הכל שלך. אבל זה לא בא על חשבון אחרים, כי גם זה הכל שלו. זאת אומרת, זה לא אומר שאם הכל שלי, אני אמנע ממך. זה הכל שלי בלי להפריע לך לחיות. בלי להפריע לך לחיות. זה הכל שלי במובן שכדי להוציא לפועל מגמה קדושה כזו, ראויה השמש לזרוח, והציפורים יצייצו, והפרחים יפרחו בשביל מגמה כזו. אבל זה לא גאווה, זה משהו אחר לגמרי. אני באמת נכלל בכל, אתה מבין? אני נכלל בכל, אז הכל שלי. אני נכלל בכל, אז הכל שלי. כן? זו גישה אחרת לגמרי. כאשר קוראים תיגר על ערכתנו העצמית המופרזת, הכעס גואה בקרבנו. כן? שמנסים לגעת לך בבניינים החיצוניים שבנית לעצמך, ועל זה יושב הדימוי השקרי שלך, שאתה יפה, שאתה חכם מי יודע מה, שאתה הכי עשיר בעיר, שאתה צדיק, כל הדברים שאתה בונה לעצמך, ועל זה אתה מרגיש טוב, ועל זה אתה מרגיש שווה, ושביל זה כדאי לקום בבוקר, ואתה מתהלך עם המרכבה שלוש הזה, עם כל הכיסויים האלו. הנה אני, שימו לב, קדימה, כולם להגיב, כן, אני הגעתי, קדימה, נו, נו, למה פה לא רוקדים? למה פה? לא מתייחסים, לא רואים שבאתי. מישהו מעיז לשבת בלי להרגיש בך? אתה בלחץ אטומי. מה זה? אני הופעתי. איפה, איפה הפנים? איפה, איפה המבטים? למה לא מופנים אליי? איפה העיניים הבורקות? אני נכנסתי. זה המן שכל מישהו, כשהוא היה עובר ברחובה של עיר, כולם משתחווים לו. הוא עשה את עצמו עבודה זרה, כך כתוב. כולם משתחווים לו. עד שהוא הגיע למרדכי, שמרדכי מכיוון שהוא מחובר לכללות, מכיוון שהוא מחובר לכל, כן? אז הוא כמובן לא משתחווה לעבודה זרה, הוא לא משתחווה לחלק. כי הוא מחובר לכל, הוא לא משתחווה לחלק, הוא לא משתחווה לחלק, חלילה. כן? ודאי. אז הוא רואה את המן, כן? עם כל הכבוד וכל הגדולה שלו, הוא יודע שהאמן הזה, הוא סך הכל חלק. יש לו משהו, הוא לא מתכחש לעובדה שהוא סגן המלך. אבל לא יותר מזה. להשתחוות לו? לבטל את עצמי אליו? זה נקרא להשתחוות? היו משתחווים מפניו אפיים ארצה, זה השתחוויה, זה לא קריאה, זה השתחוויה, צריך להבין. השתחוויה זה פישוט ידיים ורגליים, זה לא קריאה שעושים ככה. כן? יש קידה, יש קריאה ויש השתחוויה. השתחוויה זה פישוט ידיים ורגליים. זאת אומרת שבעצם הוא קנה את מקומו של כל אחד ואחד. הרי איך מודדים מקומו של אדם? 400. איך מודדים? בפישוט ידיים ורגליים. כלומר, כמה מקום אתה תופס כאשר אתה פושט ידיים ורגליים? זה מקומו של אדם. אז הוא היה מצווה להשתחוות. כלומר, אנשים היו פשוט נופלים ועושים ככה. כלומר, יש בזה רמז. כלומר, הנוכחות שלי מבטלת את מקומך. אין לך מקום כשאני נמצא. הכל בטל אליי. הגיע מרדכי, שיסוד הכללות הוא נשמת אפו, פתאום הוא רואה את האפס הזה, מנסה לעשות את עצמו הכל. לא השתחווה לו. ומרדכי לא יכרע ולא השתחווה. לא קריאה קלה, וודאי וודאי שלא השתחוויה. שום פנים ואופן. הוא מעלה את חמתו של המן. כן? מעלה את חמתו של המן. הוא מפקפק ומערער את כל הקיום שלו. הוא מגיע הבית השר וזועף המן. ואשתו אומרת לו, מה קרה לך? אוי, מרדכי יושב פתח השער, הוא לא משתחווה לי. כל עוד אני רואה את מרדכי פתח השער, כל זה לא שווה לי. לא שווה לי כל הכבוד, לא שווה לי כלום. הוא מערער על קיומי. זה מה שקורה לכל גאוותן. כל מי שנופל בגאווה, כן? כל מי שנופל בגאווה, הוא מרגיש מאוד מאוד לא נוח שקוראים תיגר על הכבוד המדומה שלו. זה איום של ממש. וכמו שהסברנו, כאשר אדם הוא מבוטל לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לאיים. הוא מחובר למשהו נצחי. כשאדם מחובר לשקר, הוא מפחד. שימו לב, שאנחנו משקרים, אנחנו מאוד מאוד נזהרים שלא יתגלה השקר. כשאדם משקר, הוא כל מה מנסה, כי שקר זה לא דבר שהוא עומד. אתה צריך להעמיד אותו בכוח. אמת, לא בעיה. אמת, יש לה קיום מצד עצמה. אבל את השקר אתה צריך כל מה, בגלל שהוא עומד על רגל אחד, כל מה אתה צריך לאזן אותו. אתה צריך לתמוך אותו מכל הכיוונים. כל החיים נהפכים למפעל בלתי פוסק של הסוואת השקר. אותו דבר עם גאוותנים. התחזוק של הגאווה זה דבר נורא. אומר רבי ישראל מסלנט אומר, מה אומר רבי ישראל? אין לך אני מגאוותן. כי האני הפיזי, מה עושה האני הפיזי? הוא מקבץ מטבעות כסף כדי, אבל הגאוותן, הוא כל היום מקבץ נדבות. כל היום הוא זקוק לאישור, כל הזמן אף שהוא לא הולך. כל הזמן הוא פושט יד, תגידו שאני, תגידו שאני, תגידו שאני. כל היום בוקר ודר הוא מתחזק את הגאווה שלו. זה סוחט כוחות נפשיים בצורה שקשה לתאר, קשה לתאר. כן? זה קל מאוד לפוצץ את הבלון של הגאוותן. קל מאוד, הוא מאוד מאוד רגיש הגאוותן, מאוד רגיש. במובן מסוים אגב, זה מאוד מעניין, כן? שהקצה של הגאווה, הגאוותן הקיצוני, הוא מגיע בסופו של דבר לאותם הנהגות של אדם שהוא ענב קיצוני. כמו שהענב הקיצוני הוא מרגיש סמרטות, מה שנקרא ענבה פסולה, הגאוותן מגיע בדיוק לאותו המקום ומהקצה השני. ככל שאדם הוא יותר גאוותן, ברגע שלא נותנים לו כבוד, הוא מרגיש סמרטות. מרגיש מסכן, מרגיש כזה, מצב רוח, כולו מדוכא. אז גם הענבה הפסולה וגם הגאוותן הכרוני, הם מגיעים לאותו... אותם תוצאות, זה מה שהרב קוק אומר, שהקצוות תמיד נפגשות. מעניין, הקצוות תמיד נפגשות. כן? אותו דבר, אדם מכוער ואדם יפה. איך הם מגיעים לאותו מקום? אדם שהוא מאוד יפה ומחזיק מיופיו, כן? הוא צריך לעבוד על הכרת הערך שלו. לכאורה זה נורא מוזר, אבל הוא יפה, הוא צריך לעבוד על הכרת הערך. הוא צריך לעבוד על הכרת הערך שלו שלא קשור ליופי. לא לתלות את הערך ביופי. ממש כפי שהמכוער צריך להכיר. את הערך שלו שלא תלוי במראה. אז בדיוק אותו ניסיון, רק בקצוות. הקצוות תמיד נפגשות. זה גורלו של הגאוותן. ככל שהגאווה יותר נמצאת באדם, הוא נתון באמת באמת לחיים לא פשוטים. מאוד לא פשוטים. כן, כן. יש איזה מופיע, אני לא... זה מופיע, אני ראיתי את זה בספר שנקרא תנועת המוסר. תנועת המוסר. בספר של, ספר, כן, של דוב קץ, תנועת המוסר, ברבי ישראל מסלן, בפרק שמוקדש לו, מאמרותיו זה נקרא, זה פרק שנקרא מאמרותיו. אחד האמרות שמובאות שם, זה זה. כן? אין לך אני יותר מן הגאוותן, שהאני הפיזי הוא מקבץ מטבעות, כן? מטבעות למחייתו, ואילו הגאוותן הוא גם מקבץ למחייתו, אבל זה לא רק מטבעות. מקבס תשומת לב וכבוד, בכל תחום ותחום הוא צריך את זה, כן? אז זה עבודה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה. הוא תלוי בבריאות, כן? כי בלעדיך הגאוותן לא יכול להיות גאוותן. הוא תמיד צריך להתגאות בעיני מישהו, צריך לקבל אישור ממישהו. כי אין לו את האישור מתוך עצמו, הוא שקרן. אגב, אז זה שקר, אין לו את האישור מתוך עצמו. האישור הוא בא לו מבחוץ. אנשים צריכים לכרוע לו ברך כדי שירגיש שווה. כי הוא לא נעוץ ולא קשור ליסוד נצחי עצמי. הוא מקרי. לכן צריך את האישור מבחוץ. אין? אז הוא תלוי. אבל אני רוצה יותר להיכנס לזה, כי זה שייך לסוגיה של... אני רק רוצה פה לדבר על יסוד הכאן. אנחנו חייבים להיכנס פה לעניין, כן? זה נושא מעניין, מרתק, אבל לא נאריך ביותר מה שאמרנו, כי פה אנחנו רוצים עדיין לראות, הוא מנתח את הסיפור הזה, על פי הקריטריונים שאותם הוא קבע. כלומר, בואו ונראה, כן? כיצד הוא מנסה לגעת בנקודת התורפה של הכבוד של הלל. זה, אני רוצה טיפה להמשיך. פשוט נתקעים קצת. רק שנייה, שנייה. בעומדנו, כן? כאשר קוראים תיגר על ערכתנו העצמית המופרזת, הכעס גואה בקרבנו. הכעס, כמו שאמרנו, משרת את הענווה, את הגאווה. הכעס הוא עושה דברה של הגאווה, הוא יוצא להגן עליה. הכעס יוצא להגן עליה. הכעס יוצא למסע נקם נגד אלו שלא נוהגים בנו כבוד. כן? הכעס זה אמירה של אתה לא מוצא חן בעיניי, כי היום לא התייחסת אליי, כי לא מחית לי כפיים. אתה אויב, אתה מסכן אותי. אתה שומע? אז אני כועס. בכעס יש הכרזה בעצם. אני מכריז שאתה אויב. זה נקרא כעס. אמרנו שהכעס יש לו תולדות נוספות. אנחנו הזכרנו אתמול בקיצור את התולדות נוספות. כעס יכול להביא לנקמה, כעס יכול להביא לאלימות. קשה, כעס יכול להביא לגנבה, כעס יכול להביא לכל מיני דברים, אבל אנחנו נעצרנו בחוליית הכעס בתור המוציא לפועל של נקמת הגאווה. כן? כך הגאווה נוקמת את כבודה על ידי השילוח של מידת הכעס, כן? להתמודד עם האיומים החיצוניים. הכעס גואה בקרבנו. בעומדנו בפני איום כזה, אנו מבקשים בתת הכרתנו להשמיד את הגורם לאיום. אלא שהחינוך שהוקנה לנו, או השכל הישר שלנו, מונעים מאיתנו לעשות כן, ואנו משתלטים על עצמנו. טוב, נאמר פה משהו מרחיק לכת. תחזיקו טוב את הבטן. כן? אני רק מסביר מה שכתוב כאן. אתם רוצים להאמין? אנחנו רוצים להאמין. אנחנו רוצים להרער על דבריו, רוצים לבדוק אותם שוב, במקומות אחרים. בבקשה. אבל נאמר פה משהו מאוד ברור. הגאוותן, ברגע שמערים על כבודו, זה כאילו רוצים להרוג אותו. ואז הוא היה רוצה לנהוג על פי הכלל הפשוט. הבא להורגך, שכם להורגו. אבל יש מניעות. יש מניעות חינוכיות, יש מה שנקרא חליפי יצר. כלומר, הוא לא עושה את זה, כי אם הוא יעשה את זה, זה בעצמו יפגע לו. בכבוד. זאת אומרת, יש אדם שהוא גנב, הוא רודף בצע. אבל הוא נזהר לא לגנוב, כי אם הוא יגנוב יתפסו אותו, יהיה בכלא. לא. כן? זאת אומרת, זה לא הדוגמה הטובה. כן? הדוגמה עם הגאוותן זה הכי טוב. כן? זאת אומרת, נכון שהייתי רוצה לקרוא לך את הצורה, אבל אם אני אעשה את זה, אני אפוגע. לא יכבדו אותי. אז אני נמנע מלעשות לך את זה באופן גלוי, ואני מחפש דרכים עקיפות שאין בהם דם על הידיים. להרוג אותך סטרילי. וגאוותנים הרבה פעמים, גאוותנים הם ליצנים גדולים. כי הליצנות היא אחד המכשירים הקטלניים של הגאווה. אגב, לא כל אחד יודע להיות ליצן, צריך כישרון. כן? יש גאוותנים שהם ליצים, לצטקה ופטי יערים. אמרו חזל, מי זה לצטקה? זה פרעו ועמלק. שניהם נחשבים בלשון משלי לץ. גאוותנים גדולים. גם עמלק וגם פרעו גאוותנים גדולים. אבל מכיוון, כן, כמובן, הגאווה שלהם גורמת, בעצם, אנחנו רואים אצל פרעו, הגאווה גורמת, לא, א', להשתמש בדרכים פיזיות כדי לחסל את האיום שנקרא עם ישראל, שהוא מאיים על הגאווה שלו. מי ישראל, כן? מי ישראל ומי השם אשר ישמע בקולו. כלומר, הוא מתלוצץ על שתי היסודות הנצחיים שקיימים במציאות. עם ישראל וריבונו של עולם. אבל לא משתמש רק בליצנות, הוא משתמש גם באמצעים פיזיים, עבודת פרח. עבודת פרח והתלוצצות. מזכיר מאוד הנאצים. מצד אחד מעבידים בעבודות כפייה, מצד שני תולשים זקנים. זה הליצנות. זאת אומרת, שתי פעולות. גם מסע פיזי וגם התלוצצות. שגאוותן לא יכול לפעול פעולה פשוטה של כעס מכל מיני סיבות, או בגלל שהוא מתבייש שלא יכבדו אותו לאחר מכן, או שפשוט אין לו את כוח הגוף לפעול כנגד האיום. כן? אין לו את הכוח עכשיו לפגוע בזה שלא מכבד אותו. אז הוא הולך לכיוון הליצנות. ובליצנות עצמה הוא מבטל כליל את ערכו של הזולת. כן? יש עוד אמצעים נוספים, עוד כל מיני קסמים ותחמושת תוצרת בית, כמו למשל לשון הרע. לשון הרע זה אמצעי קטלני, יוצא מגדר רגיל, במרכאות, כדי לחסל אנשים. כן? לשון הרע הורג שלושה, האומרו, זה שנאמר עליו וזה שמקבלו. חץ שחוט לשונם, שהורג שלושה. גאוותן יודע את זה. כן? הרבה הרבה גאוותנים משתמשים בלשון הרע ורכילות כאחד האמצעים הבדוקים והבטוחים ביותר כדי לערוך מלחמה נגד האויבים שלהם. במיוחד ברקע התרבותי של לשון הרע זה מצרך מאוד נדרש ומבוקש. מאוד מבוקש. תגיד לשון הרע לפלוני אלמוני, שום בעיה, במיוחד שהוא היריב המשותף שלנו. בכלל אין בעיה. אז אתה מחסל בצורה כזו את היריב. על ידי לשון הרע, רכילות, שקרים, כל מיני דברים כאלה. אז מה שאומר כאן, כן? זה אמירה קשה, אבל צריך להבין, כן? שבאמת הגאוותן מתמודד עם בעיה קיומית, למרות שהיא דמיונית, כי הקיום שלו הוא לא מגאווה, הקיום שלו דווקא זה מענווה. לענבים ייתן חן. אבל לפי דמיונו, הגאווה נותנת לו את הרגשת הביטחון. מה יהיה ביום שאני ארד ממגרש הכדורסל? עכשיו אני כוכב גדול. כבודי בא לי משם. כספי בא לי משם. מה יהיה? מה אני אעשה? או, זה לא פשוט. זה הקיום שלי. זה הקיום. אז כאשר בתוך הקריירה, כן? אני מתחיל לקבל ביקורות לא טובות, שיחקתי גרוע במשחק הזה, שיחקתי גרוע במשחק הזה, במשחק ההוא לא מילאתי את הציפיות, וכן הלאה. משהו בי מתחיל להתערער. אני מתחיל לרדוף את המבקרים עצמם. זה קרה, זה דבר שקרה, כן? אני רוצה להזכיר פה שמות. אחד ששלח יד בנפשו, על זה שבעצם ניסו לנשל אותו מהרייטינג. הוא ראה באלו שבעצם מדרו אותו מהפופולריות, כן? צמצמו את הפופולריות, או אימו על היותו מספר אחד בבידור, כן? דע לך כמה ברמיזה. אז הוא פשוט קם ועשה מעשה. מה לעשות? מה יכול לעשות? מה, אתה רוצה עכשיו להרוג אותי? אני ארוג אותך לפניכם. אני אעשה את זה בדרכים מחוקמות. אלי פה רוצח שכיר, שם זה, שם פה. פה אני מפנצ'ח את המכונית וישים איזשהו, כן? איזה משה פיצוץ, כן? בדיוק כשתגיע לשער הגיא, תרח, יתפוצץ לך עצמי ותעוף לתוך הוואדי. כל מיני דברים. חסר אמצעים, כן? כי יש פה איום של ממש. ואנחנו צריכים לעקוב ולראות באיזה נקודות הגאווה היא יוצרת לנו את ההשלעה של הקיום. כי אם הגאווה תיצור לנו השאלה של קיום, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו ביריבות בלתי פוסקת מול כל מיני מרכיבים בחברה. לפעמים זאת יכולה להיות האישה שמאיימת על גאוותו של הגבר, ואז היא האויב שלו. תחשבו מה זה. כן? אויבי איש, אנשי ביתו. איזה מצב זה? גבר יהיר ולא ינווה. כן? אומר הפסוק. גבר יהיר ולא ינווה, שאינו מתקבל אפילו בנווה שלו. היינו בתוך ביתו. הוא מסתובב עם הגאווה המטורפת הזאת, מתחיל להם על כולם. כולם צריכים לרקוד לפי החליל שלה. הוא לא נותן לסדרי החיים להתנהל כראוי. לא פשוט. אף אחד לא סובל אותו. מפחדים ממנו, מסתגרים פניו, מתכנסים פניו. האישה יוצאת לקניות, חוזרת רק ב-10 בלילה. איפה היית? לא נעים לי לחזור לבית הזה שאתה נמצא בתוכו. מסתובבת ברחובות, היא לא יכולה לחזור הביתה. לא רוצה לחזור הביתה, לראות אותו. בקיצור, זה יכול ליצור הרבה בעיות. הרבה בעיות. אנחנו צריכים לשים לב היטב. איפה באמת גרעיני הגאווה, איפה נמצאים אותם בחינות של גאווה שהופכות את החיים שלנו לסיוט מתמשך של רייטינגים בלתי פוסקים, של דירוגי מצעדים, של פלייליסטים כאלו, של מי אמר לי היום ככה, מי אמר לי ככה, מי לא התייחס, מי כן התייחס, איך התייחס, לבוא ולשלוף תמונות של חתונה, מי הגיע, מי לא הגיע, איך הוא מחייך, לא מחייך, הבעת הפנים של זה, שפת הגוף. יש בלגן, בלגן. לא טוב הדבר הזה. כן, רק לפני כן רוצה לשאול. כן, בבקשה.
נראה שדבר שהוא מגדיר זה בעצם הרצון לביטחון, והשאלה מאיפה
מקבלים
לביטחון.
יפה. אז אני לא, זה, שוב, שוב.
לא מקבל אותו במקום של גאווה או במקום של אמת.
כן, ודאי, ודאי.
וזה הבדיקה שכל אדם צריך לעשות. יפה, יפה. מאיפה אני מקבל את הביטחון שלי.
נכון, נכון. זה נושא מתבקש, כי אנחנו מדברים על גאווה. נכון. אבל אני רוצה להיכנס לשם, שוב, זה ייקח אותנו. זה מה שישבתי גם לדניאל מקודם. כן, הנגיעה בסוגיית הגאווה, כמו בכל מידה אחרת, היא מיד מאלצת לנו לפתוח הרבה דלתות. אבל אני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה להיות ממוקד, אתה צודק. כן, הגאווה יושבת על שורש חיובי. האדם רוצה ביטחון. יותר מזה, אדם רוצה ערך. אז לא ביטחון, אדם רוצה ערך. הביטחון שלו הוא במציאת הערך האמיתי. כן, השאלה מה הערך האמיתי. נסתפק רק בשאלה. כן, לא ניכנס לזה כרגע. אבל אני רוצה להמשיך. שנייה.
ממש
ממש קצר.
MCU,
מי מושלם,
הוא עונה בספר הזה, עונים על
השאלה
הזאת, זה של דניאל
שאלו. ודאי. ודאי, אבל בסדר.
זה
יכול לפתרון טוב בשביל... ודאי, כל הספר מי מושלם, כן, הוא עוסק בעצם ביכולת שלנו לשמוע את דבר השם בתוך מציאות חיינו. מי מושלם זה ספר שמוליך לענווה. כל כולו מוליך לענווה. לשמוע את דבר השם בתוך כל מצב מצב. מי מושלם הוא... פצצת אטום נגד הגאווה. ודאי, ודאי. בסדר, מי שלומד את הספר הזה, מבין יתב על מה אני מדבר. בוא נראה לה. עוד דקה. טוב, נראה לה, נגיע. התוצאה של תהליך זה היא אלימות מרוסנת, במקרה הטוב. אלימות מרוסנת. כעס וזעם עצור. חבית חומר נפץ. אגב, זה התפרץ מתישהו, שיהיה ברור. זה יתפרץ מתישהו. זה יתפרץ. אגב, זה לא חייב להתפרץ על זה שלא משתחווה לך. זה יכול להתפרץ על מישהו שלא עשה לך דבר. אבל אתה כבר לא יכול להתנהל עם הבטן המלאה, ואז אתה שופך לזה על אנשים חלשים. זה יכול להיות הבן שלך, זה יכול להיות הבת שלך, זה יכול להיות אשתך. כל מיני גורמים או חוליות חלשות, שמבחינתך הם הדמויות הקלאסיות להתפרץ ולהתחלע עליהם. זה, ככה זה קורה. גאוותן לא יכול להחזיק את הרגשת האכזבה שלו והתסכול שלו, על זה שלא מקבל כבוד. שהוא לא יכול לפגוע בך, שהפרת את כבודו, שלא ישתחוות אלו, הוא יחפש חוליה חדשה בחברה. זה יכול להיות יתום, זה יכול להיות אלמנה, זה יכול להיות כל מיני טיפוסים, גר, זה יכול להיות כל מיני טיפוסים, ששם הוא יתקוף, שם הוא יתקוף. גר ואלמנה לא תענון. אלו שמענים גר ואלמנה, כל מיני אנשים מתוסכלים שמחפשים על מי לטפס, כן? גר ואלמנה לא תענון. גם האדם הזה, יש פה אלימות מרוסנת, שלא מתפרצת במקום א', במקום ב', היא עשויה להתפרץ בעוצמה גדולה מאוד. דיינו כעס. קולו הגבוה של האדם הכועס, כן? הקול הגבוה, כן? קולו הגבוה של האדם הכועס משדר איום הכולל כוונה לגרום נזק לאותו אדם שעז לקרוא תיגר על גאוותו. קול גבוה זה מוליך אנרגיה, קול גבוה זה חוט, נחושת, שהוא מוליך זרם. הוא מלביש, הקול מלביש בתוכו את כל הרגשות של הגאווה. ושהרגשות האלו, הדמיונות, הרגשות, האמביציה של הגאווה, היא מתלבשת בקול, הקול הוא גבוה ומאיים. הוא מתפשט, ממש כמו הגאווה. כן? מה זה קול גבוה? לסתום את הפה שלך, עכשיו אני מדבר. זה נקרא קול גבוה. קול נמוך הוא מזמין לשיח. קול גבוה הוא לא מאפשר שיח. הגאווה היא תתבטא בדרך כלל בקול גבוה. כן? מבחינת הקול. שפת הקול היא תהיה קול גבוה. כן? שפת הגוף תהיה בהתאם. האף חורש את העננים. כן? הגרון נטוי. הידיים בפיסוק. כן? מסוים. מן הגוף, צורת ההליכה של הרגליים, כל איבר ואיבר הוא מלביש את הגאווה. כל איבר לפי עניינו. כן? כמו שאומר רוח הצדיקים, ברגליים כיצד רגל גאווה, יש צורת הליכה של גאווה. באוזניים כיצד לא ישמע דברי הנעים האומללים. בפה כיצד ידבר עתק על צדיק. כן? בוז בגאווה. כל איבר הוא מציית לגאווה בדרכו שלו. בדרכו שלו. רק שנייה, שנייה. מטרתה של האלימות המילולית של האדם הכועס, המכוונת כלפי מי שעז לפגוע בגאוותו, היא לבטל, פה זה ליצנות, כן? היא לבטל את ערכו ומעמדו של היריב. כן? קול גבוה זה מבחינת הטון. ומבחינת התוכן, זה דיבורים שעניינם לבטל את מעמדו של היריב. אתה לא חושב, אתה חושב שאנחנו לא יודעים מה אתה עשית? אתה חושב שאנחנו לא יודעים, ראו טוב טוב מה שעשית אתמול. עכשיו הוא, אין לו אחות בכלל. לך תוכיח שאין לך אחות. ראינו מה עשית. יוסי, נגיד פה לפני כולם, נחוס על כבודך. אבל אנחנו יודעים יפה מה אתה עשית אתמול. להתראות. גמרנו. גמר הסיפור. כן? לבטל את ערכו, יש כל מיני פטנטים לזה, זה מה שאמרתי כרגע זה אחד מהם. לבטל את ערכו מעמדו של יריב. כל זאת אנו עושים כדי לנקום את נקמת גאוותנו הפצועה. עכשיו צריך לסלק את האדם מזמן העולם. כל עוד מרדכי יושב פתח השער ומקלקל לי את כל המסיבה של העבודה הזרה, הוא מכניס לכאן את האלוקות, הוא מכניס לכאן את שורש הכל, שאל מולו אני אפס מאופס כלום, ורמי הקומה יגדעון. אני גדוע, אני לא קיים. הוא מאיים עליי מרדכי. המציאות שלו מאפסת אותי לחלוטין. אני חייב להשמיד אותו, ולא רק אותו. גם את העם שהוא בא ממנו, כי כל העם הזה כולו, הוא עם של ענבים, רחמנים, בישנים, גם לחסדים. אני לא יכול לסבול את העם הזה. הוא כל הזמן מראה לי את השיוויתי, כל הזמן מראה לי את היסוד האלוקי, שאל מולו אני בטל ומבוטל, אני לא יכול לשאת את העם הזה. מי ישראל? מי השם אשר ישמע בקולו ואת ישראל לא אשלח? ישראל וריבונו של עולם, תמיד זה הולך ביחד. יסוד הענווה בעולם. טוב, נעצור כאן.